הרב עם שיר צור. שירה אליצור והרב יובל אוהלי מדברים על תורה ויצירה.
ברוכות וברוכים הבאים לרב עם שיר צור, הפודקאסט שבו אנחנו יוצאים מהסטודיו ומבית המדרש, רחוק יותר, עמוק יותר, יצירתי יותר. אני יובל אוהלי, ואיתי כתמיד שיר צור, מה העניינים?
רב יובל, מה שלומך? איזה כיף להיות פה.
שוב. לגמרי, אנחנו תמיד פה. והיום אני שואל אותך תמיד את אותה שאלה, מה בוער בך?
תודה ששאלת. בעבודה שלי, בכלל, גם בעולם הפרסום, גם בעולם הקראפט, האומנות, אני מתכתבת המון עם העולם היהודי, אפשר להגיד יותר עם העולם הדתי, ואני מוצאת את עצמי לא פעם שואלת, גם לא פעמיים, את השאלה, מה הופך יצירה ליהודית? מה הופך יצירה לדתית? האם זה שהיוצר דתי, זה אומר שהיצירה היא דתית, או בכלל הפרשנות שאנחנו נותנים לה? עכשיו תראה, אמן הוא יוצר, ואנחנו כל הזמן יוצרים משהו חדש. ואני רוצה להאמין שאנחנו מכניסים לתוך היצירה שלנו את הדעות, את האמונות, ואנחנו נותנים איזושהי פריזמה על העולם הפנימי שלנו, שמתכתב עם המציאות. לאמנות יש מסר, ויש תפיסה שאנחנו רוצים להעביר, זה לא איזשהו ראית שיושב לנו בבית. והשאלה הכי משמעותית עבורי זה, האם האמנות היהודית, הדתית, היא איזשהו מיינדסט רוחני? שדרכו אנחנו יוצרים, האם אנחנו שמים פה במרכז את עולם המצוות שלנו, האם בכלל האומנות היא בכלל אולי דרך להתחבר לקדוש ברוך הוא?
את האמת, דבר ראשון קשוח.
וואו. איך אנחנו פותחים את ה...
לגמרי, אני שומע את השאלה שלך, ואני כאילו חוזר, נקרא לזה, למקורות ההשראה והידע שלי, ואני מנסה למצוא את הדוגמאות, כאילו את השאלה הזאת שאת שואלת, מה הופך יצירה ליהודית, ואני מנסה למצוא את הדוגמאות לשאלה הזאת, ואת האמת שזה זורק אותי לכמה כיוונים שונים. כאילו, תפתחי את התורה, אנחנו מכירים כאילו היוצר שיש לנו בתורה, זה כאילו בצלאל. בצלאל יש לו רוח אלוהים. כלומר, יש משהו בתוכו, זה קשור ליוצר, בצלאל הוא בן אדם עם רוח אלוהים, וממי לכל מה שהוא מייצר, זה דברים שיהיו בהם קדושה, או דברים שאפשר איתם לעשות עבודת אלוהים. אבל מצד שני, אנחנו מכירים את זה שיש חפצים שהם קדושים גם בלי קשר למי שייצר אותם. כלומר, זה גם נוכח ביהדות. בית כנסת, הוא יהיה קדוש והוא יהיה מקום תפילה, גם אם אנשים שהם לא יהודים יבנו אותו. ואז זה מאוד מאוד מעניין, כלומר אנחנו, ההחלטה להתפלל במבנה מסוים הוא מה שיהפוך אותו ליהודי או לקדוש, ומצד שלישי אנחנו מכירים גם את החגים, יש את המושג בתפילות שאנחנו רואים בחגים, מקדש ישראל והזמנים.
כלומר, זמנים קדושים.
יש זמנים קדושים ומי שהופך אותם לקדושים זה אנחנו. כלומר היה איזשהו זמן ניטרלי, קרו בו אירועים יכול להיות, אבל מי שהפך אותו לזמן קדוש, זה שוב, זה אנחנו כבחירה שלנו, כעם, כקולקטיב, הפכנו את הדבר הזה לאיזושהי יצירה קדושה, ולכן הדבר הזה הוא מאוד מעניין. אני לא בטוח שיש תשובה חד משמעית בעולם היהודי למה הופך דבר לאומנות יהודית. אני גם המושג הזה, את תצטרכי להרחיב לי בו יותר, מה זה בכלל אומנות יהודית? כאילו, מאיפה את בכלל הגעת למרחב הזה של לעשות אומנות יהודית?
לא, אני בכלל רוצה להעלות את השאלה שהרבה שנים לדבר על היוצר הדתי, על היוצר היהודי, זה היה סוג של משהו מאוד משונה, זה חד קרן בעולם של פילים. עד לא מזמן היו לנו, בכלל לא היו לנו מוסדות מגזרים, היה לנו את בצלל, ואם אתה מוכשר ואם אתה טוב והתקבלת, לשם אתה הולך. יותר מזה, אתה יודע, גם בפריים טיים יש את... סדרה שהעונה שלה נגמרה די מזמן, אבל שטיסל, ששם היה עקיבא. אמן חרדי יהודי שפורץ את גבולות המגזר ומציג בגלריה תל אביבית נורא נורא שיקית. ואני רוצה להגיד לך שאני, כשאני הייתי צריכה לבחור מקום ללמוד בו תקשורת חזותית, והתקבלתי למוסד יוקרתי ומצליח חילוני, והתקבלתי מנגד למוסד מגזרי, בחרתי במגזרי, כי פחדתי.
פחדת ממה?
השפה שלי הייתה שונה, עולם הערכים שלי היה שונה, ופחדתי מאיזושהי התנגשות חזיתית, ואגב, אני לא מדברת על כאילו לצייר פורטרט של עירום. לא על זה השיח, בסדר? זה הדבר הכי פשוט. אני מדברת על איזושהי תפיסה שהייתה תפיסה נורא נורא מגובשת.
כלומר, לך היה ברור שזה לא את. כלומר, את תצטרכי סביבה מסוימת, את תצטרכי מרחב מסוים, את תצטרכי איזשהו מקום שיהפוך את היצירה שלך למה שאת מאמינה בו, ולא שמחת רק על עצמך כיוצרת יהודיה או דתיה.
יותר מזה, אני חושבת שזה גם עניין של גיל. כאילו, בתור השני הלכתי ללמוד במוסד חילוני, כשהיה לי תפיסה הרבה הרבה יותר מגובשת, אבל תראה, בשביל כל השאלות האלה ואחרות נוספות, נמצא איתנו אורח שאני מאוד מתרגשת להציג אותו, פורת סלומון, שהוא אמן ועוצר ישראלי, מייסד ומנהל פרדס, שמי שלא מכיר זה בית ספר הגבוה לאמנות בגבעת וושינגטון. הוא יוצר בעיקר בציור, צילום, וידאו ארט, והעבודות שלו מוצגות בתערוכות בארץ ובעולם. אז שלום פורת.
אהלן, כיף להיות פה.
איזה כיף. אז קודם כל, רגע, ספר קצת על עצמך מעבר לטייטלים היפים שנתתי לך.
מה שנקרא מעבר לוויקיפדיה.
אל תחשוף.
מה עוד יש לספר? אני קודם כל אבא לשישה בנים. אני לא יודע אם הוויקיפדיה חושפת את זה.
כן, כן, זה כתוב. יש לך גם שמות מאוד מעניינים לילדים שלך.
גם, נכון. אז אני קיים כולי בוויקיפדיה, מה עוד יש לי להגיד?
זה מספיק.
אז יאללה, אז בוא תענה לנו. מהי בעיניך יצירה יהודית? יש דבר כזה?
וואו, אני אגיד דבר כזה, אני אגיד שאומנות יהודית או יצירה יהודית, יש דבר כזה, אבל הוא דבר שבתוכו המקף שבין שתי המילים האלה, יצירה יהודית, אומנות יהודית, ביניהם יש מקף, והמקף הזה הוא תהום. ככה שיש דבר כזה, הדבר הזה במהותו הוא... הוא חידה, הוא מסע תרבותי אינסופי למצוא את החיבור הזה, כי באמת נגיד בהנחת היסוד, יהודים מפחדים מאומנות, אני מדבר על אומנות פלסטית בעיקר, עם טקסט אנחנו יודעים מה לעשות, עם מוזיקה, בטח יש לנו מסורת שלמה ועשירה, עם דימויים חזותיים, בטח עם חומר,
אנחנו
עדיין מפחדים, בהחלט עדיין מפחדים.
וזה משהו בעומק של לא תעשה לך פסל וכל תמונה, או שזה משהו שיושב גם על איזשהו פחד אחר?
אני חושב שכן, אבל לא במובן ההלכתי, אני חושב שזה הרבה מעבר להלכה, דווקא הלכה מאוד, נגיד, לא מאוד מורכבת ביחסים עם אומנות פלסטית, זאת אומרת, האיסור הזה של פסל ותמונה די, לדעת רוב הדעות, הוא די ממוקד.
בעבודה זרה.
בעבודה זרה, נכון. אבל היחס העמוק של לקחת חומר ולהפוך אותו להפוך אותו לאובייקט שמציבים אותו במוזיאון, ואנשים עומדים ומחככים את הסנטר מולו, ואומרים מה זה אומר, ומה המשמעות של זה, ואחר כך מגלגלים את זה בשוקי ההון במאות מיליונים, ההדר, האדיר הזה שתרבות יודעת לתת לאובייקטים חומריים, זה דבר שהיהדות מאוד, נגיד, כואבת לה בטן מולו, ככה אני מרגיש.
אז אם בכל זאת צריך עכשיו להגדיר יצירה יהודית? בשתי מילים.
הוא אמר לך שיש יצירה ויש יהדות ויש תהום שפעורה ביניהם ומחברת ביניהם.
המקף.
אם התחלתי כבר בדרמטיות על התהום, אני אומר אפילו שבעיניי, במובן מאוד עמוק, האומנות היא חובה יהודית. זאת אומרת, היהדות שולחת את כולנו להיות אומנים. במובן הזה, שהיחס אל החומרי, אל המציאות, הוא יחס אל סוד. זאת אומרת, היחס הבסיסי של היהדות, הוא שאדם צריך להסתובב בעולם, ולחפש את הסוד. לחפש את הסוד בתוך הדברים, בתוך הממשי, נגיד ככה. אני אגיד אפילו נגיד הציורים הדתיים האלה של אברהם אבינו נושא עיניים לשמיים, הם בעיניי כפירה יהודית, כי הנשיאת המבט היהודית היא אל תוך האדמה, היא לא אל השמיים, זאת אומרת, היא לא אל הטרנסצדנטי, אל המנותק, אל המופשט, אלא דווקא אל תוך, אברהם אבינו הרי ראה בירה דולקת, נכון? על מה הוא הסתכל? הוא הסתכל על העיר, על האורבניות.
על הבית.
על הבית, אני הייתי אומר יותר מזה, ממש על המרחב האורבני, על הצפיפות האנושית, על התרבות האנושית, על הציביליזציה. הוא מסתכל על הציביליזציה ואומר, הציביליזציה הזאת היא סוד, יש בתוכה אלוהים. ובעיניי זו הפעולה הבסיסית של יהודיות, והיא פעולה אומנותית, כמעט בהגדרה.
ואיך עדיין מתוך הפחד הזה שאתה קורא לו, מתוך התאום הזה, איך מגיעים להקים בית ספר דתי ליצירה ואומנות?
יותר מזה, אני חלטת השאלה, האם נגזר עלינו, האמנים הדתיים, ליצור רק במרחב שלנו? כאילו, למה אנחנו בעצם צריכים את ה...
את המפגש הזה עם הציביליזציה, כמו שאתה אומר, עם המרחב האורבני, עם המרחבים שהם כאילו מחוץ אלינו.
כן, זו שאלה טובה, אני אגיד את זה ככה. אני אגיד את זה ככה. חז"ל אומרים שלכל, נכון איך זה, תדייק אותי.
יש לך פה רב.
זהו, בדיוק. לכל עשב ועשב יש לו מלאך שאומר לו גדל.
שטופה החלב ואומר לו גדל.
מקל קודקודו ואומר לו גדל, אז גם לשיחים יש, נכון? אז גם לשיח האומנות יש מלאך שמקל קודקודו ואומר לו גדל. ולכל שיח אומנות, ושיח אומנות זה אקלים אומנותי נגיד, או סצנה אומנותית. יש לה איזשהו מלאך שמכה על קודקודה ודוחף אותה לגדול. והשאלה היא, אני כופר בהגדרה הזאת שיש כאילו בית ספר דתי ויש בית ספר כללי. כאילו, או בכלל, שיש את האומנות הכללית והאומנות הדתית. יש אומנות, זאת אומרת, לכל אחת מהם, לכל שיח אומנות, לכל סצנה אומנותית, יש לה מלאך משלה, יש לה השקפת עולם משלה שמושכת אותה ומצמיחה אותה ומגדירה מה מחפשים ומה המטרה בעצם, מה האומנות מחפשת. לצערי הרב, אני מצאתי בלימודים שלי לאורך התואר הראשון והשני שלי בצלל, אבל בכלל...
לא עלינו.
בכלל, אני לא חושב שזה בצלל, זה עולם, זה נגיד האומנות העכשווית, היא לא איזה במה ריקה שכל אחד מגיע ומביא את העולם שלו, אלא היא עולם מלא בית מדרש סואן ומלא באסכולות ובהשקפות עולם, שלצערי, התחושה שלי הייתה שאני בתוך השיחה הזאת, אני אילם. זאת אומרת, את השיחה שאני מחפש לפתח, אי אפשר לפתח, זה כמו להתארך בבית מדרש אחר, ולנסות לנהל את ה... כמעט הייתי אומר להתארך בתוך דת אחרת, ולנסות לפתח את השיחה שלך. אז האם צריך בית ספר מגזרי? אני לא חושב שצריך בית ספר מגזרי, אני כן חושב שצריכים מרכזי אומנות שונים, שמדברים שיחות שונות.
איזה צורך זיהית כשהקמת? בסופו של דבר, הקמת בית ספר מגזרי, הקמת את פרדס. איזה צורך זיהית, והאם אתה חושב שהצורך הזה עדיין קיים?
ראיתי לאורך השנים שהייתי כזה כתובת לטלפונים, שכאילו, יש מישהו בדתי בבצלל, אז כל כזה, כאילו...
הפכת להיות המתנחל המחמד של בצלל.
כן, כן, לא, אבל אני אומר בהקשר הזה שנגיד כל בייניש או כל בוגרת אולפנה שמתלבטים לבוא לבצלל, אז כאילו איכשהו מגיעים אל הטלפון שלי ומתקשרים, וראיתי שוב ושוב ושוב אנשים טובים, מוכשרים, מעניינים, שיש להם פוטנציאל להיות אומנים מעניינים, אבל איכשהו... עוצרים על שער הכניסה ומבינים שהם לא, ובוחרים לא להגיע. ולכן הבנתי שאם רוצים, בסופו של דבר, התוצר של זה, זה שיש עולם אומנות בישראל, שכמעט אין בו את הקול הזה, אין בו כמעט את השיחה הזאת, היא לא באה לידי ביטוי, ואני חושב שזה קודם כל הפסד צורב של עולם האומנות בעצמו, שאני חושב שהדבר שהכי חסר היום לאומנות הישראלית זה להרגיש אורחת. זאת אומרת, עולם האומנות יותר מדי עסוק בלהרגיש בבית, בלנהל את השיחה שלו, וכמעט אין לו את ההזדמנות לשבת בתוך שיחה שהוא לא מבין. לשבת בתוך שיחה, אני הייתי רוצה להביא את עולם האומנות, לשבת בתוך שיחה בגלריה על צמצום כפשוטו או צמצום לא כפשוטו, ולא להבין כלום, ופשוט לשבת ולנסות, וקצת לחוות את האחרות הזאת, את האחרות הזאת לשיחה. אני חושב שזה קודם כל היה יכול להיות חוויה חדשה לעולם האומנות.
אני שומע את הדברים שלך, ואני כאילו חוזר לשיעורים שלי בבתי מדרש. אני אומר לתלמידות שלי, נגיד במדרשה, שאחד השיעורים הראשונים שאני אומר להם זה שהאם יש לך את האומץ להיכנס לבית המדרש עם הדרישה של חז"ל ללמד לשונך לומר איני יודעת. כאילו, אנחנו כזה בדור שכאילו, יש איזשהו צורך, כאילו, לדעת הכל, ולדעת את כל המקורות, ושיהיו לך את כל התשובות, ואתה חייב להגיע מאוד מאוד מוכן, וכאילו, פתאום אומרים לך, תלמד לומר, אני לא יודע, ותשאר רגע באזור הזה שאתה, שאתה לא יודע, ודווקא, אני חושב שזה מעצים בהקשר לשאלה שלך, שירצור, כאילו, על האם הדבר הזה השתנה היום, והאם יש, יש את הצורך הזה, אני חושב שיש פה צורך שהוא מהדהד נורא נורא חזק. זה סתם מעניין אותי, בפרדס כאילו לומדים לימוד בית מדרשי? לתת לזה איזשהו שיח אחר?
כן, אבל אני אגיד בכנות של, שעדיין לא. זאת אומרת, בהחלט אנחנו עסוקים בלפתח את השיחה הזאת, אבל זאת שיחה שהיא לגמרי בחיתוליה. ואני מודה בכנות שאני עדיין לא, אין לי נוסחה עדיין לאיך עושים את הדבר הזה, לכן דיברתי על תהום. אנחנו כל שנה ניסינו ומנסים לעשות איזשהו פורמט אחר, בין אם זה להזמין כל מיני אורחים מכל מיני עולמות, בין אם זה להביא רבנים שיביאו אותה, אבל עבודת התיווך, עבודת בניית הגשרים, נגיד ככה, עדיין משתי אגדות, אנחנו עדיין עסוקים בככה, לתקוע את היסודות בשני אגדות של, של התהום הזה, אבל אני עדיין לא מרגיש שממש חיברנו את, את הגשר.
מה אתה צופה לפרדס בהמשך הדרך?
לפרדס אני לא יודע מה אני צופה, כי האמת היא, אני אומר את זה כאן אולי בחשיפה...
רבותיי,
בינלאומית, יש לנו פה סקופ.
כן, סקופ. אנחנו, לצערי הרב, וזה מעניין לדבר על זה למה, אבל אנחנו דווקא כרגע ממש בהתכווצות של פרדס עד כדי סגירה שלו, ככה שאני לא לגמרי יודע, זאת אומרת, פרדס במתכונתו הנוכחית, בדרך להיסגר.
וואו, זה, קודם כל זה בשורה נורא קשה בעיניי ונורא נורא עצובה. נורא עצוב לשמוע את זה. למה? מה קרה?
למה? אין סטודנטים, זאת אומרת, אין מספיק סטודנטים כדי להחזיק מקום.
כי למה? למה? כאילו, הנה, זה בדיוק, זה בדיוק בהמשך לשיחתנו. האם בעצם יש פה איזשהו שינוי שאנחנו באים ואומרים שהאמנים הדתיים יכולים להשתלב בבצלאל, בשנקר, ולא לאבד שום דבר מהעולם הפנימי והערכי שלהם, משהו שלא היה בעבר?
ואני אוסיף על זה, אני אזקק את השאלה שלך. זה לא זה לא שהם לא יפסידו. האם יכול להיות שהיום אמנים דתיים יבואו ויגידו, אני הולך לבצלאל ואני מוכן לשלם את המחיר שבו שיח מסוים לא יהיה לי?
אז אני חשבתי שזאת הבעיה שלנו. זאת אומרת, אני חשבתי שאנחנו פשוט סטודנטים, זאת אומרת, מתעניינים פוטנציאליים, לא השתכנעו שפרדס הם מתאים להם, והלכו לבצלאל ושנקר ובית ברל ועוד מקומות אחרים, והלכתי לבדוק, והם לא שם. זאת אומרת, אין היום... ככל הנראה, אין היום יותר סטודנטים לאמנות מהתקופה שאני למדתי בה בבצלאל, במוסדות האלה, ככה שאני בתחושה שלי זה תהליך רחב יותר, שקשור, אני אומר את זה קצת בסליחה לפסימיות, אבל הידלדלותה של הרוח קצת, אנחנו באיזה מין תקופה של התכווצות, אנשים, אולי זה הקורונה, אולי זה תהליכים פוליטיים.
חייבים להפסיק להאשים את הקורונה בכל
הזה. אבל זה קל, זה קל.
מסכנה, יושב באיזשהו מקום הקורונה ולהאשמה בהכל.
נכון, אין אף אחד שצריך, אתה יודע, לא מסתבכים עם אף אחד כשמאשימים בקורונה.
אני חייבת להגיד שזה נורא עצוב לאן שהשיחה הזאת הולכת, כי כאילו מה, אין יצירה?
לא, אז אני לא פסימי, אבל אני כן חושב שאנחנו אולי התהליך הוא אחר, אולי התהליך הוא, אם נגיד האומנות נתפסה כאיזשהו, או התנהגה קצת, כאיזשהו תחום שהוא קשור למותרות, שקשור לאיזה ענינות טעם, קשור לאיזה, לפעילות הפנאי נגיד. אני חושב שקודם כל האומנות, קודם כל, הדין וחשבון קודם כל חוזר אליה, להגדיר מחדש את הנחיצות שלה בתוך העולם. זאת אומרת, איפה היא קריטית כפעילות אנושית, ואנחנו יודעים שאומנות, מאז שקיימת אנושיות, ואולי היא המגדירה, מאז שקיימת אנושיות, ככל שאנחנו מסתכלים אחורה, אנשים צדו, אכלו ועשו אמנות. וזה ממש, אולי הדבר, הפעולה הכי בסיסית שמגדירה את מותר האדם מן הבהמה, זה הפעולה הזאת של אומנות. אנחנו יודעים שאנשים השאירו כלי אוכל, השאירו עצמות של בעלי חיים, והשאירו ציורים על קירות המערה.
יובל ואני מחייכים, אנחנו כל כך נהנים מהאמירה הזאת.
זה מסוג האמירות שאתה אומר, הנה, יש לך כאילו את הזיקוק של המסר של למה זה כל כך בוער בנו. כלומר, למה, כמו החיפוש שאמרת של אברהם אבינו אחרי האלוהים, כאילו, זה בסיסי באותה מידה. כלומר, הצורך שלי ליצור משהו בעולם.
הרב פרומן אמר פעם, זכרו לברכה, אמר שלפעמים הוא חושב שכל הדתות הומצאו כדי שאנשים יוכלו להסביר לעצמם למה הם מתפללים. זאת אומרת, עוד לפני שקיימת הדת, קיימת פעולת התפילה, ואני חושב שפעולת התפילה קשורה במהותה לפעולת האומנות. זאת אומרת, אנחנו קודם כל עושים אומנות, אנחנו לא יודעים למה, אנחנו לא, אבל זו מין פעולה משונה שפשוט מתפרצת מאליה. אבל אני אומר שוב, יכול להיות שהאומנות קצת נכנסה לאיזה מין נישה מפונקת מדי, אולי היא קצת מנותקת מדי, שהיא קצת הפכה להיות פחות הכרחית ופחות דחופה. ואני חושב שקודם כל, לפני נפנוף באצבע מול הציבור, נו, אתם לא שולחים את הילדים שלכם ללמוד אומנות, או אתם לא באים, אני חושב שגם נדרשת איזושהי חשיבה מחדש מצד האומנות, על איך מחזירים אותה כפעולה אנושית.
וואו.
זה לגמרי וואו, נכון? הייתי צריך איזה כמה שניות כדי לאבד את זה פנימה. באתי לשאול, כאילו, אחת השאלות שכאילו תכננתי לשאול, זה כאילו, האם אנחנו צריכים לאמץ את האומנות ככלי לעבודת אלוהים? אבל אני חושב שהשאלה כל כך מיותרת עכשיו, אחרי הדברים שאמרת, שהיא אפילו עוד הרבה לפני עבודת אלוהים, היא איזושהי עבודה אנושית לפי הדברים שאתה אומר.
אולי היא מגדירה מחדש את עבודת האלוהים. אני חוזר שוב למה שאמרתי על חיפוש הסוד הזה. זאת אומרת, בעיניי, יותר, עבודת אלוהים היא לא פרקטיקה, היא לא עוד משהו שאני מכניס ללוז שלי בתוך סדר היום שלי. אני גם, כמובן שאני יכול להכניס, אני לא יודע מה, דף יומי או תפילה, אבל זה הרבה מעבר לפרקטיקות האלה. זו דרך חיים שבה אני מסרב לקבל את המציאות ברובד השטחי שלה, ברובד הקונקרטי שלה, ואני דורש ממנה להיפתח, אני דורש ממנה לגלות את הסוד שהיא מסתירה בתוכה. מבחינתי, יצירת אומנות שאני, הרגע שבו אני יודע שאני הולך ליצור משהו, הוא הרגע שבו אני מגלה שמצאתי סדק במציאות, שמצאתי משהו שאני לא מבין עד הסוף. חשבתי שאני יודע מה זה אהבה, פתאום הבנתי שאני לא ממש יודע. חשבתי שאני יודע מה זה אבהות, פתאום אני מבין שמשהו באבהות שלי הוא סוד. וזה רגע שבו אני אומר, אוקיי, אז זה אני הולך לצייר, את זה אני הולך, אז במובן הזה זו לגמרי פעולה של עבודת השם.
קודם כל, פורה, תודה רבה. אני חושב שפתחת לנו את הראש. הייתי כן רוצה שנסיים עם איזשהו מקור השראה שלך, איזשהו יוצר שאנחנו לא מכירים ואנחנו חייבים להכיר, מישהו שיפתח לנו את הראש כמו שאתה פתח.
או משהו, או יצירה שאתה אומר, זה אתם צריכים לראות, לכו תראו, תפתחו את הראש.
אני תמיד קשה לי עם השאלה הזאת, זה כמו שמבקשים ממני להמליץ, תמליץ לי הסרט. וזה נראה לי זה כמו פסיקה של רב, כאילו קודם כל מי השואל, מה המצב רוח שלו? עם מי הוא הולך לראות הסרט הזה? מה הוא ראה קודם?
זה לא מתוכנן, חבר'ה, זה לא מתוכנן זה שהוא השווה את זה לפסיקה הלכתית.
אוקיי, אז מעניין לשמוע באמת ממך על הכיוון הזה, אבל אז להמליץ על יצירת אומנות או יוצר שחשוב לראות, כל אחד צריך לראות בקונטקסט שלו, אני כן, וואלה, אני אנצל את זה לאינטרסים, אני שם את זה במרכאות, ואני כן רוצה להמליץ על גלריה מאוד, בעיניי מאוד מקסימה ומעניינת בירושלים, שנקראת גלריה תפוז, שהיא גלריה של בוגרי פרדס, גלריה שיתופית שהם בעצם הקימו לעצמם, חבורה של בוגרים שלנו, והם מציגים שם גם תערוכות שלהם, גם יוזמים שם אירועים וזה, ועכשיו בדיוק אני, האמת שאני לא יודע מתי ישמעו את הפרק הזה, אם לא, אז יצטרכו לחפש את זה בארכיונים של הפייסבוק, אבל תערוכה מהממת של אומן צעיר בשם משה קלוד כמון, אומן שהוא חרדי, פרוע, מלהיב, שילוב של קומיקס, עבודת השם, ספרות זולה, האחים בלוז, והכל מתוך איזה, מצד אחד יצירות שהן מצחיקות, חצופות, מצד שני מאוד מאוד בעיניי עמוקות ולא מתפשרות, נוקבות אפילו. וואלה, אז גלריית הפוז, בבית אליאנס, ליד השוק.
מהמם. וואי, אתה מכיר את זה שבפודקאסטים אומרים, הייתי יכול להישאר ולדבר פה עוד שעה? אבל ככה אני חשה. קודם כל, אני חשוב להגיד שרצינו להזמין את פורט כבר לפני המון המון זמן להיות חלק מהפודקאסט הזה, כי אני חושבת שהוא בדיוק השילוב של הבית מדרש והסטודיו, ופורט, אנחנו כל כך שמחים שהיית כאן ופינית לנו זמן, אז קודם כל תודה רבה לפורט. אני רוצה להגיד תודה על הבית שלנו כאן במתחם החדשנות של עיריית ירושלים, לאבי ברין על העריכה וההפקה ומאחורי הקלעים, ואנחנו ניפגש בפרק הבא, כמובן, תודה ליובל.
תודה, שיר צור, כיף להיות פה תמיד.
אז אנחנו ניפגש בפרק הבא, ותחשבו עמוק, תחשבו רחוק, תחשבו יצירתי. תודה.